הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm@music.com.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky!
CinemaScope.
Yeah!
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
I, this is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
there.
סינוסקו ברדיו קצה. עדיין בבית, אני מתחיל להתרגל. למה לצאת? עוד מעט זה כבר שנה שאנחנו בבית, לא? סינוסקו, תוכנית מספר 284, תודה לצוות של רדיו קצה שמביא את התוכנית הזאת עד אליכם, תודה לקואמי שבזכותו אני פה, ובזכותו אני גם אצלכם. היום כף שבט, תשפ"א, 2 בפברואר 2021. רגע, 2 בפברואר וקר נורא בחוץ. למה? יש לי דז'ה וו שכבר ראיתי ביום הזה, הוא מוכר לי, כבר עשיתי את כל הדברים האלה קודם. בואו רגע, בואו נשמע מה יש עכשיו ברדיו.
Hardly. And, you know, you can expect hazardous travel later today with that, you know, that, that blizzard thing.
Oh, that blizzard thing. Mm-hmm. That blizzard thing. Oh, well, here's the report. The National Weather Service is calling for a big blizzard thing.
Yes, now. They are. Mm-hmm. But, you know, there's another reason why today is especially exciting.
Especially cold.
Especially cold, yeah. Okay. But the big question on everybody's lips.
Yeah, their chap lips.
On their chap lips, chap right.
Lips.
Do you think Phil's gonna come out and see a shadow.
Punxsutawney Phil.
That's right, woodchuck chuckers. It's Groundhog Day! Get up and check that hog out there!
Yeah!
Come here, Groundhog!
2 בפברואר, Groundhog Day, היום הזה, החג הזה שחוגגים בפנסילבניה, ואנחנו מכירים אותו בזכות הסרט הנפלא של הרולד רמיס ו... ביל מרי, Groundhog Day, לקום אתמול בבוקר, כל יום, כל שנה, ב-2 בפברואר, אי אפשר שלא לציין את היום הזה, ולהזכיר לכם שאם עוד לא ראיתם את הסרט, אתם חייבים, בעיניי אחד הסרטים הכי נפלאים שנעשו אי פעם, ואם כבר ראיתם, אז איזה יום טוב לראות שוב את הסרט שכבר ראיתם ואתם מכירים כל כך טוב. אז היום, 2 בפברואר 2021, ואני כבר מכין אתכם לשנה הבאה, שיש 2 בפברואר 2022, 2022, שנה הבאה, בעוד שנה, בדיוק. יש לנו 3 סרטים ותקליט אחד לדבר עליהם בתוכנית היום. נתחיל עם התקליט. ב-1981, לפני 40 שנה, יצא תקליט ישראלי. אמרתי בעבר שכשהייתי נער, הייתי מאוד התנסיתי למוזיקה הישראלית, מאוד אהבתי את הגל החדש הבריטי, לא כל כך התחברתי למוזיקה הישראלית, אבל היה תקליט אחד, שאיכשהו מאוד מאוד נגע בי, והכרתי אותו בעיקר מהרדיו, אבל קניתי אותו, ואהבתי אותו מאוד, ובתוכו היה שיר, שגם אותו הכרתי מהרדיו הישראלי, ו... אף פעם לא עשיתי מצעד של השירים הישראלים שאני הכי אוהב, או לשירים שאני הכי אוהב בעולם. אבל נדמה לי שהשיר הזה, שיצא מתישהו באמצע 1981, לפני 40 שנה, פחות כמה חודשים או כמה שבועות, השיר הזה שכתב יצחק קלפטר והפיק מתי כספי ושר אריק סיני, יכול להיות, יכול מאוד להיות, שהשיר הזה הוא השיר שאני הכי אוהב בכל העולם ובכל היקום כולו. הוא מרגש אותי, הוא משמח אותי, אני לא יכול להפסיק לשמוע אותו, ולכן 40 שנה לזה.
רחוב ישן בצהרי היום, לצדה בתים עם גג אדום, במספרה ממול יושב אדום, מסתבר בשר רכבת חוצים שדה, וגשר מעל הפסים חוצה מכולת בית מלון, בדואר בלי חלון, כן כך נראה הירה שלי. אם תעצור, אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה, תדע לך שכאן הזמן לא הכרחי. הנפח את הפח התח, ועוד כמה חורים קטח, הוא בונה חלון לבית המלון, מתפרנס גברת שמיד, אשתו של הקצר, תמיד אומרת זה המצב. עשבים שוטים, כלבים וחתולים, כן כך נראית העיירה שלי. אם תעצור, אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה, תדע לך שכאן הזמן לא הכרחי.
אלבום נקרא צל כבד.
כך נראה.
של אריק סיני.
הירה שלי.
מאוד 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 אהבתי את אריק סיני באותם שרים את הקול העמוק שלו, ליאונרד כהני שלו. אבל אני חושב שבעיקר, בעיקר, מאוד אהבתי את מתי כספי, תמיד הרסתי אותו בערך בגיל הזה, בגיל 13. רציתי ללכת ללמוד לנגן בגיטרה, קנו לי גיטרה, והלכתי למורה פרטי לגיטרה, כי רציתי ללמוד לנגן את השירים של מתי כספי, והמורה אמר לי, תשכח מזה ילד, אין לך סיכוי, הוא ממציא את כל האקורדים בעצמו, הם מאוד מסובכים, תחפש לך משהו אחר. וזהו, זה היה... והשיר הזה, אני אז גרתי בראשון, אני חושב כבר 30 שנה שאני לא גר בראשון, גר בתל אביב, לא היו פסי רכבת בראשון, לא היה מלון, לא היו בתים עם גג אדום, אבל איכשהו הרגשתי שהשיר הזה שהוא שר, הוא שר לעיירה שלי, על ראשון, שהייתה העיירה שלי, ואני חושב שאין פעם שאני לא עושה את הסיבוב הזה ועולה על גשר ראשון בכניסה לעיר, שהשיר הזה לא מזדמזם לי, שאני אומר, כך נראית העיירה שלי. פעם היא הייתה העיירה, כשאני גדלתי שם, הייתה לי קטנה, והיה ספר, והיה נפח, ויש את הקצב, שתמיד אומר את זה המצב. שנים אחר כך קראתי שיצחק קלפטר כתב את זה בכלל על חיפה, אבל מבחינתי זה שיר על ראשון. אז תודה למתי כספי ותודה לאריק סיני, לשיר נהדר. אנחנו נהיה עם התקליט הזה, צל כבד לאורך כל התוכנית היום, כי הוא מלא בכל כך הרבה דברים יפים. אולי בהמשך, גם בהמשך השנה, נחגוג לו עוד יום הולדת כמו שצריך, אבל בואו נדבר קצת גם על סרטים, על קולנוע. יש לנו שלושה סרטים עצמאיים קטנים ש... מה לעשות? יצאו בסטרימינג, והם חלקם היו אמורים להגיע לבתי הקולנוע, אבל לא היו בתי קולנוע כבר. כי אני עוד מעט נחגוג שנה לבלי בתי קולנוע, אז הם הגיעו לסטרימינג וגם זמינים לצפייה פה בארץ בצורה חוקית. נתחיל עם סרט קריסמס, עדיין מספיק קר בחוץ בשביל לראות סרטי קריסמס, סרט שנקרא, באנגלית הוא נקרא The Happiest Season, בלי זה, Happiest Season, בעברית קוראים לו עונת השמחות, תחפשו אותו ב-VOD, לי יש YES, אז הוא נמצא להשכרה ב-VOD של YES, תראו אם יש לכם גם ב-VOD שלכם, זה להיט הקריסמס הגדול של הולו, שירות הסטרימינג הולו, שבקיץ הלהיט הגדול שלו היה Palm Springs, ובחורף הלהיט הגדול שלו היה... הסרט הזה, Happiest Season, שהייתה לו את הסוף שבוע הראשון הגדול ביותר בתולדות הסרטים המקוריים של הולו, שזה ביג דיל, כי הולו נכנסה לעסקי הסרטים רק בשנתיים האחרונות, פחות או יותר, עד אז הם עשו. בעיקר היו אגרגטור של סדרות של מערוצים אחרים, והפיקו קצת סדרות בעצמם, סיפורה של שפרה, זו היא הסדרה הכי מפורסמת והכי עטורת פרסים של הולו, ועכשיו בשנתיים האחרונות הם גם התחילו להפיק ולקנות סרטים מקוריים של עצמם, ולא רק להציג סרטים של אולפנים אחרים. ואז הסרט הזה, סרט של אולפני סוני, שהם קנו מסוני כי לא היו בתי קולנוע, ואני מניח שסוני רצו להוציא את הסרט הזה לחג המולד, ולא לחכות שיפתחו בתי הקולנוע, ובאמת זה גם סרט שאולי מתאים לצפייה ביתית. הבמאית היא קליאה דובל, בימה את הסרט קליאה דובל היא שחקנית, הייתה כזאת פחות או יותר מוכרת מסרטי שנות ה-90, והיא בימה, ניתן את הכותרת שנתנה מחלקת ה... מחלקת השיווק של הולו, או שהביקורות כזה הדהדו את הכותרת הזאת, סרט קריסמס להטאבי, או סרט קריסמס קווירי, הוא לא מאוד קווירי, הוא דווקא מאוד מאוד מיינסטרימי. זה, התבנית היא, התבנית הרגילה של סרטי הקריסמס, תבנית שיכולה ללכת לשני כיוונים, או לדרמה או לקומדיה, של השיבה הביתה, מישהו ש... עזב את הבית, בחור, בחורה הצעירים, עוזבים את הבית ומגיעים החגים, והם חוזרים הביתה כדי לחגוג את החג עם ההורים, אבל בזמן שהם היו רחוקים מהבית, אז הם כבר יש להם חיים של עצמם, והערכים שלהם השתנו מהערכים של ההורים, והמרחק עשה את שלו, ואיכשהו כנראה שתמיד היה איזשהו סוג של ניכור ושתיקות בבית, והדברים האלה רק... הולכים ומתעצמים כשמגיעים כזה לביקור מאוד מאוד מצומצם בתקופת החגים וצריכים להיות מאוד מנומסים ולבלוע את כל הפערים שיש בין הדור הצעיר ובין הדור ההורים. אנחנו מכירים הרבה סרטי קריסמס וסרטי חג ההודיה שמבוססים על הרעיון הזה, שהוא באמת לפעמים הוא רעיון שהולך לכיוון של דרמה, כשזה הולך צעקות ובכי, או ללכת לכיוון של קומדיה, במקרה הזה זה בעיקר הולך לכיוון של קומדיה, אבל עם תוספת. התוספת היא שהגיבורה של הסרט, שמגיעה חזרה הביתה לכבוד חג המולד, לאכול את ארוחת החג המשפחתית עם הוריה ועם אחיותיה, בית של שלוש אחיות, מביאה את בת הזוג שלה, לארוחת החג, ובת הזוג שכל כך מתפעמת מהמחווה הזאת שלי, סוף סוף תפגוש את, את ההורים, שהיא קונה טבעת אירוסין ומחליטה להציע לה נישואים בארוחת החג הזאת. אלא ש... כל זה קורה, נגיד, ב-20 דקות הראשונות של, של הסרט, זה הנקודת המוצא הלילתית שלו, אלא שבדרך לשם החברה עוצרת בצד ומתוודה שהיא השתפנה, והיא לא הצליחה לספר להורים שלה, להורים הלבנים, השמרנים, הבורגנים, הווספים שלה, שהיא לסבית, ולא הצליחה לצאת מהארון, ולא לספר להם שיש להם שיש לה בת זוג, ומבחינתם היא מביאה איתה את השותפה שלה לדירה, ושכן שההורים שלה נהרגו בתאונת דרכים, ואין לה איפה לעשות את החג, ולכן היא מתלווה אליה. אז כבר אתם מבינים את הרעיון הזה של קומדיה מאוד, אולי אפילו בנאלית, של טעויות, של... מה יחשבו, יתפסו, לא יתפסו, יבינו, לא יבינו, כל מיני משחקי מילים, כל מיני דברים של אי-הבנות, קומדיה של טעויות וכן הלאה. תוסיפו לזה את העניין שהאבא במשפחה רוצה להיבחר לרשות העירייה, ושל אותה עירה קטנה שאליהם חוזרים הביתה, לכן הוא צריך להציג כלפי בוחריו איזשהו סוג של דימוי, כל אמריקאי וכל משפחתי מהוגן ושמרני, והיא לא רוצה לשבש לו את סיכוי הבחירה שלו, והנה הדרמה והקונפליקט והמתח שנרקמים בעניין הזה. למרבה ההפתעה, המבנה הזה שיש בו משהו שהוא נשמע כמעט מיושן, לי זה כמעט מזכיר איזשהו סוג של רעיון לקומדיה צרפתית משנות ה-80, של איזשהו סוג של טעות בזיהוי, תוך כדי מקום שהוא מצומצם, הכל כמעט קורה בתוך בית אחד. אז יש בזה משהו שנשמע מיושן, אבל להפתעתי, הסרט א' חינני כבר מראשיתו, ושנית הוא איכשהו הצליח להיות משעשע, למרות שכל הזמן נדמה לנו שהוא מוכר וצפוי ובנאלי. לעוד יותר להפתעתי, כמה מבקרים, בראשם בן שפירו, אחד הוא לא מבקר קולנוע, הוא כאילו מבקר פוליטי, הוא פרשן פוליטי שמזוהה עם הימין השמרני באמריקה, הזדעקו על זה ש... הולו, מחללים את חג המולד, שזה חג דתי, למה להביא לחג דתי, את הערכים הלהטאבים שלא קשורים בשום דופן לדת. כן, בן שפירו היהודי פתאום נרעש על זה שמחללים את כבוד חג המולד עבור הנוצרים, הכל פה כל כך צבוע וכל כך משונה. אז המבקרים השמרנים נזעקו, המבקרים הליברליים או הלהטבים אמרו, אוי, נו, זה נורא בנאלי וזה נורא שמרני וזה נורא, נורא בורגני, אין פה שום דבר חדשני, ואיכשהו הסרט מצליח לצעוד באמצע בתוך המיינסטרימיות שלו ולהיות משעשע ושובה לב בתוך זה ש... כן, יש לו איזשהו סוג של מתכון מוכר, אבל הוא עשו היטב, אבל זה סרט שבאמת מאוד מאוד שעשע והצחיק אותי, בייחוד בזכות דמות אחת ש... לא רק את הכתובה הכי טוב, אלא גם את המבוצעת הכי טוב, כי היא גם דמות שהיא over the top. תמיד בקומדיות האלה צריך דמות אחת שתהיה קצת, תנער את הדברים, ואם כולם כל כך כזה מהוגנים ושמרנים, מישהו שכזה יהיה קצת יותר קולני ויזעזע, את הדמות הזאת מגלם בסרט דן לוי, או דניאל לוי, שגם הוא בשנה האחרונה זכה לפרסום והצלחה בזכות הסדרה שהוא היוצר והכוכב של השיטס קריק, סדרה קנדית שגרפה את כל פרסי האמי לקומדיה בטקס האמי האחרון. דן לוי הוא גם היוצר וגם הכוכב, ומי שמשחק שם לצידו זה אבא שלו, יוג'ין לוי, האבא מאמריקן פאי, ודן לוי הוא החבר הטלפוני, רוב השיחות שלו הם בטלפון, איתו הם בטלפון, זה שבטלפון עם הבת זוג המוסתרת, ושמפרש לה את המציאות, את העולם, ונותן לה כאילו את המציאות לפנים, והוא עושה זה כמובן בצורה מאוד מוגזמת ומופרזת ומוחצנת, והוא זה שמקבל את הפאנצ'ים הכי טובים בסרט. שתי השחקניות הראשיות הם קריסטן סטיוארט, יש בה משהו נורא כבד, היא שחקנית טובה בסופו של דבר, יש בה משהו תמיד כבד, ובסרט הזה היא מצליחה להיות משעשעת, מצחיקה ונוגעת ללב, ולצידה מקנזי דייוויס, שמגלמת את הבת שלא יוצאת מהארון, ונמצאת במלחמת הסתרות מול ההורים שלה, ובמלחמה על מי תהיה הבת האהובה מול שתי האחיות שלה, ממש כזה מלחמה שמגיעה למכות וצעקות, כאילו שהן עדיין בנות עשר. אז גם כקומדיה משפחתית, גם כקומדיית חג מולד, גם כמין סרט על הסתרה ויציאה מהארון, כל הדברים האלה, הסרט הזה כל הזמן הולך על הקרח הדק הזה של צפוי ובנאלי, ומפתיע ומשעשע. ובסופו של דבר יש בו משהו שעבד, והוא נוגע ללב, ואני חושב שהוא סרט פיל גוד, וסרט מתוק, וסרט שאפשר לראות עם ההורים, לא כל כך, לא מזעזע, יש בו סרט שבאמת, אני חושב שאולי בישראל, שהיא קצת פחות שמרנית, הוא יראה ממש כמו סרט לכל המשפחה, באמריקה, עדיין כנראה שיש אנשים שהוא מצליח לזעזע אותם, אבל בהולו, שאיכשהו הצליח, שירות סטרימינג שהצליח למתג את עצמו בשנה, שנתיים האחרונה, כשירות היפסטרי מילניאלי. פאם ספרינג זה היה סרט כל כך מילניאל, זה גם הסרט הזה איכשהו מתקשרים בני 25 עד 35 יותר, שמבינים אולי את המיינדסט של הדמויות הצעירות בסרט, ואת הקונפליקט שלהם מול מול הדור של ההורים, ואכן הולו, לפי הנתונים שראיתי, כתבתי על זה לעיתון השבוע, זה שירות סטרימינג שבאמת רוב הקהל שלו, הוא קהל של צופים מגיל 19 עד 39, שזה ממש דמוגרפיה נחשקת בקרב מפרסמים באמריקה, ונראה שמי שקנה גם את פאם ספרינגס, וגם את מי שבחר את פאם ספרינגס, ואת Happiest Season, להולו, מה זה דייק לקהל שלהם, גם סרטים סימפטיים, אף אחד מהם לא גדול, אבל סימפטיים, אבל גם שני סרטים שההצלחה שלהם בשירות מעידה על זה שהתוכן הזה באמת מתקשר עם עם הקהל של הולו. הולו היא עכשיו חברה בבעלות דיסני, מאז אמצע 2019 דיסני השתלטה על הולו, וזה השירות המשלים לדיסני פלוס. כן, דיסני פלוס עושים מרוול ופיקסר ולוקאס פילם, דברים כזה שיש בהם אלמנט, גם אם זה לא לילדים, אבל אלמנט אינפנטילי. והולו, דיסני מעבירה לשם כל דברים שהם rated R, סרטי אימה, כל התכנים של פוקס ושל רשת FX, כל דברים שלא מתאימים לצפייה כל משפחתית, עוברים להולו, ולכן הולו הוא כרגע שירות סטרימינג עם איזשהו סוג של טעם מאוד מאוד נוכח. השירות הזה יגיע לישראל בקרוב, כשדיסני פלוס יושקו בישראל, הם אמורים להיות מושקים בישראל במהלך 2021, אני מקווה שזה לא ידחה ל-2022, קשה מאוד להבין איך דיסני הולכת להוציא את ההפצה הגלובלית, עד כמה שאני יודע זה אמור להיות בשנת 2021, אמצע 2021, דיסני פלוס אמור להגיע לישראל, ובתוך החבילה של דיסני פלוס תהיה אופציה לשירות שהוא הגרסה הבינלאומית, הגרסה הגלובלית של הולו, בשאר העולם, מחוץ לארצות הברית, זה יקרה סטאר פלאס. ככה נקראת רשת כבלים שדיסני קנתה, רשת הודית, אסיאטית, שכל מי שהיה לו כבלים בשנות ה-90 זוכר אותה, כי כל השידורים שהגיעו אלינו של MTV ו-CNN, הגיעו דרך רשת הלוויין סטאר פלאס שההודית, ואנחנו מכירים את הפרומוים שלהם ואת הג'ינגלים שלהם ואת הפרסומות שלהם, אז דיסני קנו אותם ומבינים שבעולם השם סטאר פלאס יותר מוכר מהולו, אז מתישהו במהלך 2021 יגיע לכאן שירות סטרימינג נוסף שימחר גם בנפרד וגם באופן מחובר ל דיסני פלאס, ויקראו לסטאר פלאס, וזה הולו לשאר העולם. כרגע הסרטים של הולו זמינים להשכרה ב-VOD שלכם, גם פאם ספרינגס יגיע עוד מעט ל-VOD, עונת הסמכות נמצא ב-VOD, שערה, עוד סרט שעלה השנה בהולו, ויש גם סרט אימה וגם איזשהו סוג של סרט עם איזשהו סוג של תוכן פוליטי, גם זה זמין ב-VOD, אז זהו. אז סרט Feel Good עם טוויסט להטאבי, עונת הסמכות. חזרה לאריק סיני, ולמתי כספי, ההפקה הזאת של מתי כספי, אני חושב שמתי כספי כמפיק, ואולי גם כמלחין, לא, אבל בעיקר כמפיק, יש בו משהו שמזכיר לי את ג'ף לין, אני חושב שאולי זאת הסיבה שאני כל כך אוהבת את מתי כספי, אז אני אעשה את השרשת הזאת שוב, אני אוהב את אריק סיני, כי אני אוהב את מתי כספי, אני אוהב את מתי כספי, כי אני אוהב את ג'ף לין, הסולן, הכותב והמפיק של ELO, האופן שבו הוא משתמש בגיטרה אקוסטית, עם מיתרי מתכת, האופן שבו הוא משתמש בטופים, בקולות רקע, יש משהו בסאונד שהוא עושה, שמזכיר לי את ההפקות של ג'ף לין, ואני חושב שזה ניכר בשיר הזה, 40 שנה לצל כבד של אריק סיני. אהוד מנור מילים, מתי כספי לחן. סיבה טובה. ב-40 שנה זו סיבה טובה לשמוע את אריק סיני.
איזה פלא, היא לא עושה לי עניינים. איזה פלא, היא כבר סופרים שנים. מה הפלא שרוצים אז משתנים? מה הפלא כששרים יהיו זמנים? הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה כל כך טובה למחשבה. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה כל כך טובה לאהבה. איך אם רגע יש מענה לשאלות? איך אם רגע דיבה ניחוצים גבולות? זה הרגע שחלמנו בתפילות, זהו רגע שנכתב לשני קולות. הנה זה בא, יש לדעת איך ללמוד מטעויות, על הדעת עוד עולות אפשרויות. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה
כל כך טובה לאהבה. הנה
נורא נורא אוהב את זה, שכשמתי כספי מפיק ומאבד שיר, אז הוא גם עושה את קולות הרקע. זה כזה, כזה נגיעה יפה. איזשהו סוג של דרישת שלום, כששומעים כזה עמוק בפנים, ואומרים, זה מתי כספי שם. איזה יופי, כמה אני אוהב את זה. הנה עוד סרט חדש, הוא לא כל כך חדש האמת. הסרט הזה הוא סרט שאמור ללמד את המפיצים בעולם, לא רק בארץ. אל תתמהמהו עם הסרטים שאתם קונים, תפיצו אותם כמה שיותר מהר, כי אתם אף פעם לא יודעים מתי יגיע סוף העולם. הסרט נקרא The Climb, ראיתי אותו בסוף דצמבר, הספקתי לדחוס אותו לסיכום השנה שלי, יש פה משהו נורא מרשים, תכף נדבר על זה. בעברית הוא נקרא עליות ומורדות, תמצאו אותו שוב להזכרה בשירותי ה-VOD שלכם, וזה סרט שהקרנת הבכורה העולמית שלו הייתה בפסטיבל כאן במאי 2019, שם הוא נקנה על ידי Sony Pictures Classics, שלקחו אותו לסיבוב הגדול של הפסטיבלים אחרי זה, Telluride, טורונטו, סנדנס, והוא היה אמור גם להיות בסאוט בסאוט ווסט, אבל אז, ואז הם תכננו להוציא אותו ב-20 במרץ, לא פחות, ב-20 במרץ, אלא שאז בתי הקולנוע נסגרו בארצות הברית ובכמעט כל העולם, אז הם לא יכלו להוציא את הסרט ב-20 במרץ, אז הם הוציאו אותו איפשהו בנובמבר, ועדיין רוב בתי הקולנוע היו סגורים, זה יצא ל-VOD וכן הלאה, הם לא מכרו אותו לסטרימינג, אז איכשהו הסרט הזה, שקיבל ביקורות מאוד טובות בפסטיבל כאן, והיה סביבו איזשהו בז מסוים, הסרט הזה בעצם התעדה, עכשיו הוא מגיע ל-VOD שלכם, אז כדאי לכם מאוד לא לפספס אותו. סרט מאוד מאוד קטן, אין שם אף שמוכר בסרט הזה. השם היחידי שמוכר זה ג'ורג' ונט, ששחקן מחופשי על הבר, יש לו תפקיד קטן, כמעט לא שמים לב אליו, בתור האבא של אחת הדמויות. אבל אף אחד לא מוכר, לא המפיקים, לא הצל... יש ממש איזשהו סוג של פרויקט עצמאי לגמרי, מאוד מרשים, מלא בכישרון לא אחיד, כדרכם של סרטי ביקורים עצמאיים. הסרט נקרא להיות מורדות, כי הוא מדבר גם על האיכות שלו. לא כל הקטעים שבו אחידים בטבעם, אבל אלה שטובים הם כל כך טובים, שאתם אומרים, וואו, מי זה האנשים האלה ומה הם יעשו, מה יעשו הלאה. הסרט מתחיל, בוא נתחיל עם זה, אחד הדברים שאני תמיד מתלהב מהם, מתחיל עם שוט אחד ארוך של 9 דקות. השוט הזה הוא כמו סרט קצר שיכול לעמוד בפני עצמו. השוט הזה בעצם מדבר, נותן את הכותרת של הסרט שנקרא The Climb, הטיפוס או ההפלה או העלייה. אנחנו נמצאים בדרום צרפת, באזור הררי, על כביש ש... מטפס כלפי מעלה לראש גבעה, ושני רוכבי אופניים אמריקאים מנסים באופן מאוד חובבני לעלות על ה... לדווש במעלה הכביש המפותל והתלול הזה. חולפים בפניהם נבחרות של אנשים שמתאמנים לטור דה פרנס או לכל מיני תחרות אופניים אחרים, והם עושים את זה בכלילות, אבל הם כזה, ממש כזה מתנשפים ועושים את זה, ותוך כדי שמדברים אנחנו מבינים א' שהם אמריקאים, ב' שקוראים להם קייל ומייק, ושקייל עומד להתחתן והוא עלה במשקל, אז הוא עושה את הספורט הזה כדי קצת להיכנס לכושר לקראת החתונה, ושחבר שלו מייק גילה את עולם הרכיבה על אופניים בחודשים האחרונים ונכנס לזה, ואולי הם יהפכו את זה לקטע שלהם, שהם יעשו את זה ביחד, ומייק כזה קצת מתנסה, כי הוא כבר מכיר את הז'רגון של רוכבי אופניים, כל מיני מילים בצרפתית, איך קוראים לכל דבר, איך מה צריך לעשות, אז הוא קצת כאילו מצד אחד מלמד, מצד שני כזה קצת משוויץ בזה שהוא יודע כל מיני מושגים מעולם הדיווש, ותוך כדי שהם מדברים, כשמייק כזה תופס הובלה על פני קייל, וקייל מספר לו על זה שהוא עומד להתחתן, ומתרגש לקראת החתונה שלו, אז מייק מספר לו שבעבר הוא שכב עם ארוסתו של קייל. רגע לפני החתונה, הוא מספר לו את זה, שידע שהם שכבו בעבר, ושהרגשות האלה לא לגמרי עברו לו. וככה הוא מנסה להדביק אותו במלא הגבעה, זה התשע דקות הראשונות של הסרט, אז הם מגיעים לראש הגבעה, ומתחילים את הירידה כלפי מטה, והוא אומר לו, כשאני אתפוס אותך, אני אהרוג אותך, אבל לא מצליח להדביק אותו, ואז קורה עוד משהו לקראת הסוף של השוט הזה, ושם מתחיל הסרט. אז השוט הזה הוא לא סתם נראה כמו סרט קצר, הרמטי סגור שיכול לעמוד לפני עצמו, הוא באמת היה סרט קצר הרמטי וסגור, איזשהו סוג של פיילוט שיוצרי הסרט הזה עשו, גם הסרט הזה נקרא The Climb, וגם הוא סרט שהוא כולו בשוט אחד של 7 דקות, שמספר פחות או יותר את הסיפור של השוט הזה שאיתו נפתח הסרט. הסרט הקצר היה בפסטיבל סנדנס ב-2018, והסרט הארוך היה בפסטיבל סנדנס של 2020. כלומר, תוך שנתיים הם הצליחו להרים את הסרט ולהוסיף לו עוד 6 אפיזודות, כן, כמעט כל אפיזודה היא שוט אחד ארוך, זה כאילו הקטע של הסרט, שכמעט כל סצנה או סיקוונס היא מסופרת בשוט ארוך, וחלק מהשוטים האלה הם מופלאים בווירטואוזיות שלהם, מבחינת תזמון, לא עבודת מצלמה מסחררת, אלא האופן שבו הם מתזמנים את הדברים, באמת מופלא ממש, יש שם הברקות מופלאות של טיימינג, תזמון בשוט אחד. אז זה התחיל כסרט קצר, ועכשיו הגיע הסרט הארוך, והסרט הארוך פוגש את שתי הדמויות האלה, את קייל ומייק, בהפרשים של שבועות, חודשים או שנים, ככל שהחיים שלהם מתפתחים, ואיכשהו הזוגיות הזאת ביניהם היא תמיד רעילה, הם שלם, בעיקר מייק, כל הזמן בא להרוס לקייל את החיים, לא לגמרי ברור, איך החברות הזאת מחזיקה מעמד כל השנים האלה. זה אחת התעלומות שצריך אולי קצת לפצח. הסרט לא נוגע בזה ממש. לא צריך לפצח את הדבר הזה. מה יש שם מתחת פני השטח שמייק כל הזמן הורס לקייל את החיים? חלק מהעניין הזה שאנחנו קצת רואים את מעבר הזמן, כי קייל שהיה שמנמן, או כן, עם משקל עודף בסצנה הראשונה, נהיה בסצנה הבאה רזה יותר, רואים שכנראה הנושא של להיכנס לכושר עבד, או שעבר גם זמן, בין שהם צילמו את הסצנה הראשונה לסצנה הבאה, והקשר ביניהם מתהפך. אם בהתחלה מייק היה המצליחן והשענן, וקייל היה זה ש... קצת הלוזר שלא מצליח לו, אז בסצנות הבאות הקשרים האלה הולכים ומתחלפים הלוך ושוב, שפתאום מייק הוא האומלל וקייל בוטח בעצמו וכן הלאה הלוך ושוב. סרט שיש בו בעצם 7 פרקים, 7 סיקוונסים, כל פעם בתקופה אחרת, וכאמור כמעט כל אחד מהסיקוונסים האלה הוא שוט שעומד בפני עצמו. לא סתם קוראים להם קייל ומייק, ליוצרי הסרט קוראים קייל ומייק, קייל מרטין ומייקל אנג'לו קובינו, הם כתבו את הסרט ביחד, הם משחקים בסרט ביחד. מייקל אנג'לו קובינו הוא גם הבמאי של הסרט, אז הם כתבו, בימו, הפיקו ושיחקו בסרט ביחד, יצרו אותו, ובסרט הזה באמת יש פה הברקות פנומנליות. כאמור, לא הכל שווה באותה מידה. אם אתם נשברים, אל תשברו, תמשיכו הלאה, כי כשאתם נראה לכם שאתם נכנסים לאיזשהו סוג של לופ נורא בנאלי של לא, למה הם עושים את זה אחד לשני, תמשיכו, כי לקראת המשך השוט הארוך הזה יקרה משהו שאתם גדעו, וואו, איך הם עשו את זה, וגם יש לזה... לכל הסיפור הזה, איזשהו פי-אוף חביב בסופו של דבר. זה החומר הזה שממנו עשוי הסרט, זה סרט חומר שהייתם יכולים לדמיין, מישהו כמו ג'אד אפטו עושה סרט כזה על זוג חברים, שאף פעם לא מדברים על עניין של אין שם משיכה רומנטית ביניהם, אבל כאילו יש תמיד איזושהי סוג של תחושה שאולי הם היו צריכים להיות זוג, אבל הם שניהם מטרוסקסואלים, אבל נראה שהם, שאולי הדבר הנכון זה שבעצם הם צריכים להיות באיזשהו סוג של זוגיות ביניהם, ולכן הם קצת משבשים ביניהם, כאילו הסרטים עם ג'ייסון סיגל ופול רד או סת' רוגן, כל הדברים שמזוהים עם העולם של ג'אד אפטאו, זה קצת הדיאטה הקולנועית או ההרכב הקולנועי שיש בסרט הזה מזכיר את הסרטים האלה, אבל למרות שהסרט הזה יש בו קטעים משעשיים, ויש סרט שהוא הרבה יותר חומצי, הרבה יותר חומצי, יש בו משהו מלוח כזה, הוא צורב, באמת הם קצת מתעללים אחד בשני, הם קצת סופגים אחד בשני, זה לא מצחיק שפורצים בצחוק, אלא באמת יש איזו תחושה של משהו קורה פה שהוא מעל ומעבר, והתוספת של הדבר הזה של שלוקחים את זה כסרט פסטיבלים, ואז באמת הכל בנוי בשוטים ארוכים, ששוב, יש שם איזשהו סוג של לוליינות וירטואוזית, כי כמעט תמיד משהו מתרסק, משהו נופל, משהו מתפרק, תוך כדי הסיפור הזה, מכונית שמתנגשת במשהו, ובדיוק תמיד המצלמה נמצאת במקום הנכון. זה סרט שנראה נורא פשוט, ונורא אקוסטי, נראה כאילו שלא, אז שעשו אותו באפס כסף, אבל כשרואים, כשמתחילים לשים לב לכמה שיש בו, כמה הוא מדויק בבימוי שלו, פחות מדויק בכתיבה, אבל כמה שהוא מדויק בבימוי שלו, מבינים כמה השקעה של זמן יש בו. לא השקעה של הפקה גדולה, אבל כן יש השקעה של זמן, של חזרות ותזמונים. ורק המחשבה של לעשות את השוט הראשון הזה, של בו הם עולים במעלה הגבעה הזאת, מתנשפים עם האופניים, הם היו צריכים לעשות את הטייק הזה יותר מפעם אחת, כי זה אומר שהם בכושר מדהים, למרות שהם מגלמים שני אנשים שממש לא נמצאים בכושר. אני מאוד מקווה שהם לא צריכים לעשות את זה יותר מטייק אחד, כי אם כן, וואו, הם עבדו שם מאוד קשה. על לעשות את ה... גם לרכוב על האופניים, גם לדבר וגם לריב תוך כדי, ולא לצאת מהפריים של המצלמה. אז הסרט מרשים מאוד. ושוב, גם אני באיזשהו שלב אמרתי, רגע, חבל, ההתחלה הייתה כל כך טובה וההמשך כל כך לא אחיד. המשכתי הלאה. ואני ממליץ לכם לא לוותר, יש לו יופי של סוף, ויש לו גם באמת בהמשך כמה קטעים. בקיצור, אל תפסידו את הסצנה על הקרח, אל תפסידו את הסצנה בחתונה, ואל תפסידו את הסצנה האחרונה. אז באמצע יש איזושהי בטן. אבל לא, הוא משעשע, אני ככה נזכר גם בדברים שהייתי אומר לכם, תדלגו עליהם, אבל לא, אל תדלגו, יש שברקות כמעט בכל סיקוונס. אז מייקל אנג'לו קובינו, בשבוע הבא אתם תראו אותו, הם שניהם שחקנים שכתבו לעצמם את הסרט, כדי לשחק בו, וכאמור קובינו גם ביים, לא הכרתי אותם, לא ראיתי אותם, יש להם כאלה קצת פנים של סיטקומים, אבל הם לא שיחקו בשום דבר שאני מכיר. את מייקל אנג'לו קובינו, אנחנו נראה בשבוע הבא בסרט של תום הנקס, חדשות העולם הגדול, הוא מגלם נבל בסצנה מאוד מלחיצה, בסרט תפקיד קטן, אבל התפקיד הכי משמעותי שהוא עשה בסרט הוליוודי, זה יהיה בשבוע הבא, אז יש לנו, תוכלו לראות פעמיים את מייקל אנג'לו קובינו בטלוויזיה שלכם בשבוע הקרוב, עליות ומורדות, ככה נקרא הסרט, ב-VOD, כאמור, שוב, VOD של יס, יש לי לדעתי, אבל הוא נמצא גם ב-VODים האחרים. אחד הדברים המפתיעים בסרט הזה, זה העריכה המוזיקלית, משסת העריכה המוזיקלית עבריק, יש בו הרבה מוזיקה צרפתית, והשוט הראשון, הארוך, מסתיים בקטע הזה, שלא הכרתי, והוא כל כך יפה. קטע שנקרא מיסיו דיטור של אורגניסט בשם ברנר אסטרדי. ... אוהב שסרטים גורמים לי להכיר כקטעים מוזיקליים שלא הכרתי. זה מ-1969, ברנאר אסטרדי, היה מוכר תחת השם לברון, לא הכרתי. הקטע נקרא מיסיה דיטור. זה מתוך, מופיע בפסקול, יחד עם הרבה שונסונים צרפתים, בפסקול של עליות ומורדות, כך זה נקרא בעברית, The Climb באנגלית. ועכשיו, בשעה שכזאת, חזרה לאריק סיני, 40 שנה לצל כבד.
ועכשיו, בשעה שכזאת, מתגנבות מחשבות לא טובות, שהחושך ברחובות מטשטש את העקבות. אני יוצא החוצה לבדי, כן עכשיו, בשעה שכזאת, מאוחר לחפש חגיגות. כבר אחת אחר חצות, רק אני בראש חוצות, הולך לשרוף עוד לילה לבדי. פה ושם יש כלב או חתול, פה הים ורידים שם מול, ואני כל כך לבד, אז איפה את הלילה? עד מתי נמשיך את המשחק? כמה זמן אפשר אני נחנק? ועכשיו בשעה שכזאת, אין למי, אין למה לצפות. העיניים עייפות, הרגליים כואבות, אני חוזר הביתה לבדי. פה ושם יש כלב או חתול, פה הים ורידים שם ממול, ואני כל כך לבד, אז איפה את הלילה? עד מתי נמשיך את המשחק?
מילים, גרי אקשטיין, לחן וגיטרה וקולות רקע בשעה שכזאת. יש לנו עוד סרט אחד לגמור איתו את השעה הזאת, סרט שיהיה מאוד מדובר אבל יחזב אותי אז אני אצמצם מילים עליו. סרט שיעלה בסוף השבוע הקרוב בנטפליקס, הוא נקרא מלקום אנד מרי, מלקום ומרי, במאי הוא סם לוינסון. זה סרט הסגר של יוצרי אופוריה. לפני כמה שבועות דיברנו על סרט סגר נוסף ש שיצר דאג ליימן וכתב סטיב נייט, שבו אן הדווי וצ'יווטל אג'יפור תקועים ביחד בבית אחד ורבים, והם נפרדו אבל הם תקועים ביחד בגלל הסגר, ואז הם מחליטים ללכת ולשדוד יהלום או לגנוב יהלום. סרט מקסים, דיאלוגים נהדרים, אבל ברור שהוא סרט שהופק מאוד בחופזה ונכתב בחופזה. ובמקביל להפקה של הסרט הזה, אפילו קצת קודם לזה, הצוות של אופוריה שהושבט מהעבודה על הסדרה, ב-12 במרץ היו אמורים להתחיל הצילומים של העונה השנייה של אופוריה. כל הצוות הגיע, התחילו לעשות קריאות וחזרות, אבל אז היה סגר באמריקה, ו-HBO סגרו את ההפקה. אז זנדאיה, כוכבת של אופוריה, אמרה לתסריטאי והבמאי של הסדרה, סם לוינסון, אולי תכתוב מהר סרט ונוכל לצלם סרט עם כדי שאנשים שעובדים בהפקה הזאת לא יהיו מובטלים. אז הוא כתב תוך שישה שבועות סרט, מה שאומר שהוא כתב לאורך רוב אפריל-מאי, וביוני הם צילמו, במשך שבועיים ביוני הם צילמו, ובאוגוסט, כשהיה להם רק איזה חצי שעה ארוחה מתוך הסרט, הם הקרינו את זה למפיצים, והייתה מכירה פומבית, ונטפליקס זכו בסרט ושילמו עליו 30 מיליון דולר. סרט שהם פחות או יותר מימנו מהכיס שלהם, היוצרים וכל האנשים של הצלמים, כל ראשי המחלקות של אופוריה באו ועשו את הסרט לא בתשלום אלא בעבור אחוזים. כן, דיפר, כמו שהיו עושים סרטים ישראלים של פעם, אבל קיבלו אחוזים, ואחר כך היו צריכים, היה להם 30 מיליון דולר בשביל להתחלק ביניהם באחוזים של זה, אז הם כל אחד עשה שכנראה שם אקזיט מאוד יפה מהסרט הזה, וגם סרט שהוא כולו סרט של בנים של, כן, סם לוינסון הוא הבן של ברי לוינסון, יריב מילצ'ן, אחד המפיקים של הסרט, הוא הבן של ארנון מילצ'ן, והשחקן לצד זנדאיה, ג'ון דיוויד וושינגטון, הוא הבן של דנזל וושינגטון, ראינו אותו גם בטנט, הסרט של כריסטופר נולן. להבדיל מהסרט לוקדאון עם אנת ווי וצ'יוטל אג'יפור, שבאמת נכתב במהלך הסגר בלונדון ומתרחש במהלך הסגר בלונדון, והנושא של הסגר והקורונה והרחובות הריקים הוא חלק משמעותי מהעלילה, הסרט הזה, מלקום אנד מרי, הוא סרט שנכתב בגלל הסגר והופק בהגבלות של הסגר, כלומר זה שני אנשים בבית עם צוות צילום מצומצם שצריכים לעשות את זה מאוד מהר, לעבוד בקפסולות, אבל עלילת הסרט לא קשורה לסגר, אלא זה פשוט שני אנשים בבית, זוג שכמו בסרט הקודם, זוג שפשוט רב במשך לילה שלם, זה סרט שנמשך שעה ו-40 והוא פחות או יותר סרט בזמן אמת. שעה 40 של סרט ושעה 40 של ריב. ריב שמחולק לשלושה חלקים, הם רבים, 20 דקות חצי שעה, מתפייסים. אז אתם אומרים, אוקיי, יופי, התפייסו, כל הכבוד להם, ואז רבים שוב. מתפייסים, ואז רבים בפעם השלישית. העליות והירידות האלה של מצד אחד הריב, ואז הפיוס ואחרי הפיוס זה שהם רבים שוב, מתוך תחושה שהתסריטאי צריך פשוט להמשיך את הסרט, אז הוא קצת, או שהוא מתעלל בדמויות שלו, או שהוא יצר דמויות שהן כל כך מעצבנות, שהן פשוט כל הזמן אוכלות את אחת את השנייה, ומציקות, ושוב, שאלה הזאת, כמו השאלה עם שני הגברים להיות מורדות, שכל הזמן מציקים אחד לשני, למה הם ביחד? למה הם חברים? למה הם זוג? אנשים אליהם, כל דבר שהם אומרים, כל כך מציק להם. נקודת המוצא, סם לוינסון אמר ברעיון, שנקודת המוצא לקוחה ממקרה שקרה לו, שהוא היה בפרימייר על הסרט הראשון שלו, והוא היה כזה תחושה מאוד טובה מהפרימיירה, ורק כשהוא יצא מהקרנה ונכנס למכונית עם אשתו, הוא קלט שהוא שכח להגיד לאשתו תודה. בנאום התודה שלו בסוף הפרימיירה, הוא לא הודה לה, וזה, כן, התנצלות או איזשהו סוג של משהו, אירוע שקרה שם, אבל הוא אמר שזה ישב עליו כל השנים האלה, וגרם לו לחשוב מה גורם למישהו לשכוח להגיד תודה, ואיך זה גורם לצד השני להרגיש, ומה אפשר, לאן אפשר לפתח את הדבר הזה, בגלל שאשתו, עדיין אשתו, והייתה שותפה להפקה ולמימון של הסרט הזה, אז אני מניח שהיא סלחה לו מאז, אבל זאת נקודת המוצא. הגיבור, הגבר, ג'ון דיוויד וושינגטון, הוא מלקום, הוא במאי, שמציג את הסרט שכנראה יגרום לו לפרוץ ולהיות במאי גדול ומפורסם בבחורה, וזנדאיה, היא מרי, שהיא שחקנית לשעבר, ושהיא הייתה לצידו לאורך כל ההפקה הזאת, ושההפקה הזאת גם קצת מבוססת בהשראתה על החיים שלה, והוא שכח להודות לה. ומשם מתחיל ריב נורא גדול, למה בעצם? למה הוא שכח להודות לה? מה הסאבטקסט של הדבר הזה שהוא לא אמר לה תודה, ובאמת טורפים אחד את השני, ומאוד מאוד יש שם התעללות רגשית מאוד גדולה. יש רגעים מאוד יפים של כתיבה בסרט, שוב, ניכר שזה סרט שנכתב בשוונג אחד, בדרפט אחד, פרץ של מילים, אז יש סצנות או רגעים שכתובים יפה, ויש רגעים שבאמת ממש מרגישים שהמין מאיזשהו סוג של מכונת כתיבה עובדת בכוח כדי להמשיך את הדרמה הלאה. חלק מהתובנות מוצלחות, חלק מהתובנות גרועות, ובגלל שזה סרט על במאי ועל שחקנית שעובדו על סרט, ובגלל שהבמאי נורא מרוכז בעצמו ובין השאר מדבר על כמה שהיה לו חשוב לעשות סרט אמיץ, ושהסרט שלו אמיץ, ושאפילו המבקרים שמשבחים אותו לא יודעים להבין כמה שהסרט שלו פורץ דרך ואמיץ, אז בגלל שהוא מדבר על זה, אז אי אפשר שלא לשים לב כמה הסרט הזה שבתוכו הוא נמצא, הוא לא אמיץ. הוא סרט שכשאנחנו רואים שני אנשים רבים בסיטואציה מאוד קלסטופובית, בלילה אחד, בבית אחד, אז אי אפשר שלא לחשוב על סרטים כמו הטנגו האחרון בפריז, או פרסונה, או אישה תחת השפעה, או סרטים אחרים של ברגמן, או סרטים אחרים של קסווטס, כל אחד בסגנון אחר, וסרטים שלקחו את האינטנסיביות הזאת ואת העצמאות שהייתה להם, והלכו לאיזשהו סוג של קיצוניות. קיצוניות של משחק, קיצוניות של התפרקות רגשית, קיצוניות של עשייה קולנועית חדשנית, והסרט הזה הוא סרט על במאי שטוען שהוא אמיץ, אבל הסרט עצמו הוא נורא נורא בנאלי, בסופו של דבר מבחינה קולנועית. שוב, כמין סוג של תרגיל קולנועי בעולם הזה שבו אנחנו חיים, שבו הכל נעשה, צריך לעשות בתנאים של סגר, אז זה תרגיל שאפשר להוריד בפניו את הכובע, ובאמת יש בו גם סצנות יפות בסופו של דבר, אבל כסרט שעומד בפני עצמו, שמנסה להגיד משהו על קולנוע ועל יצירה ועל סרטים, ונתלה בסרטים אחרים, אז הסרט הזה בסופו של דבר ממצא את עצמו מאוד מהר ומאוד מאכזב. זהו, עד כאן, סימסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 284.
סינמסקופ, yeah! עם יאיר רווה.
So, yeah, that's the radio.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.